שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ד' במסכת זבחים, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה הראשונה בעמוד. השיעור היום מוקדש לילוי נשמת אריה אליעזר בן חיים יצחק ולילוי נשמת שרה בת שמשון. היום יש לנו דף עם המון לימודים, זה ייקח כמעט פי שניים מהרגיל, 19 וחצי דקות. אחרי שבדפים האחרונים דיברנו על הפסול עם קורבן נעשה שלא לשם הקורבן או שלא לשם הבעלים, מעכשיו בשביל לקצר נקרא לזה שינוי קודש ושינוי בעלים. היום נלמד על המקור לפסול הזה. עכשיו נשים לב שכשאנחנו מחפשים מקור, יש לנו שלושה גורמים שצריך להתייחס אליהם. גורם אחד זה סוג הפסול, כלומר אנחנו צריכים גם מקור לשינוי קודש וגם מקור לשינוי בעלים. גורם שני זה העבודות שבתוך כל קורבן, כלומר צריך מקור גם לשחיטה, גם לקבלה, גם להולכה וגם לזריקה. וגורם שלישי זה סוגי הקורבנות השונים, כלומר אנחנו צריכים מקור גם לשלמים, גם לחטאת, גם לעולה וכולי. אז שוב, יש שני סוגי פסולים, שינוי קודש ושינוי בעלים, ארבע סוגי עבודות וכמה סוגי קורבנות. אלה הגורמים שאנחנו צריכים למצוא להם מקור, ובהתאם לזה נחלק את הדיון לשלושה שלבים. בשלב הראשון נמצא מקור לשינוי קודש, אבל רק בקורבן שלמים, ונמצא לזה מקור לכל ארבע עבודות. בשלב השני נמצא מקור לשינוי בעלים, אבל גם כאן רק לקורבן שלמים. ובשלב הרביעי נלמד את המקור שכשזה לא לשמה, זה לא פוסל את הקורבן לגמרי, אלא זה רק עושה שהבעלים לא יצאו ידי חובה. כמובן, חוץ מחטאת ופסח, שלזה כבר נראה מקור בדפים בהמשך. אז עד כאן ההקדמה לגבי מה נלמד ובאיזה סדר נלמד את זה. רק לפני שנתחיל ממש, נקדים עוד הקדמה קצרה. כמו שאמרנו מקודם, אנחנו צריכים למצוא מקור לכל אחת מארבע עבודות, כלומר לשחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם על המזבח. וכמו שעוד רגע נראה, הגמרא תחפש מקור לכל אחת מהעבודות, והיא תאמר שאי אפשר ללמוד מאחת מהעבודות לשאר העבודות. למה אי אפשר ללמוד? כי הגמרא תאמר שבכל אחת מהעבודות או בכל כמה עבודות יש חומרות מיוחדות שאין בשאר העבודות, וממילא גם אם יש מקור שבאותם עבודות חמורות צריך לשמה, עדיין אי אפשר ללמוד מהם לשאר העבודות, כי אולי זה דווקא בהם, כי בהם יש את הדין החמור. זה העיקרון, לכן אי אפשר ללמוד מעבודות בינם לבין עצמם, אלא לכל עבודה צריך מקור נפרד. עכשיו, בשביל שזה לא יפריע לנו באמצע המעלה, נסכם כבר עכשיו איזה דינים מיוחדים יש בכל עבודה שבגללם אי אפשר ללמוד מעבודה לעבודה. אנחנו נראה עכשיו חמישה דינים כאלו. הדין הראשון החמור זה דין שיש רק בשחיטה ואין בשאר העבודות, וזה שבשחיטת קורבן פסח, מעבר לפסולים הרגילים של שינוי קודש ושינוי בעלים, יש פסול נוסף שצריך לשחוט את הפסח רק לשם אדם שיכול לאכול אותו, ולא למשל לשם אדם זקן שלא יכול לאכול, ואם עושים את זה זה פוסל. אז זה חומרה שיש בשחיטה ואין בשאר העבודות. החומרה השנייה זה בדיוק הפוך, זאת חומרה שיש רק בשאר העבודות ואין בשחיטה, וזה שבשאר העבודות יש פסול זר, כלומר שזר לא יכול לעשות אותם, ואילו שחיטה כשרה בזר. עכשיו, גם בתוך שלושת העבודות שאמרנו שהם פסולים בזר, גם בתוכם יש חלוקה. קבלה והולכת אדם פסולים בזר, אבל אם הזר עשה את זה הוא לא חייב מיטה, לעומת זאת זריקה, אם הוא עשה את זה הוא חייב מיטה. אז נסכם, על זריקה זר חייב מיטה, קבלה והולכה הוא לא חייב מיטה אבל זה אסור, ושחיטה מותר לו לכתחילה. עד כאן הדין השני. הדין השלישי זה משהו שמשותף לשחיטה וקבלה ולא בזריקה, וזה שבשחיטה וקבלה צריך לעשות אותם דווקא בצפון המזבח, מה שאין כן זריקה שעושים על המזבח עצמו, וששחיטה וקבלה עושים גם בחטאות הפנימיות, כלומר בחטאות שזורקים את הדם שלהם על המזבח הפנימי בהיכל. לעומת זאת, הזריקה על המזבח החיצוני כמובן שלא נעשית בחטאות הפנימיות, כי שם זורקים על המזבח הפנימי. עכשיו, לגבי ההבדל האחרון הזה של הזריקה, יש קושי מסוים ונכתוב עליו בעזרת השם בהערות באתר. בכל אופן, עד כאן הדין השלישי. הדין הרביעי זה דין שמשותף לשחיטה, קבלה וזריקה, ורק בהולכה אין אותו. וזה שעל שלושת העבודות האלו אי אפשר לוותר. לעומת זאת הולכה, אם שחטו צמוד למזבח, אפשר לזרוק בלי לעשות הולכה של אדם. זה הדין הרביעי, ועכשיו הדין החמישי והאחרון, שהוא משותף לשחיטה ולזריקה. גם בשחיטה וגם בזריקה, אם מישהו עשה את זה לקורבן מחוץ למקדש, אז הוא חייב קרת. לעומת זאת, קבלה והולכה אסור לעשות, אבל אין חיוב קרת. אז עד כאן אמרנו את כל ההבדלים, קשה לזכור אותם, כדאי מאוד לראות את זה בטבלה באתר. בכל אופן, נסכם את העיקרון, בכל אחת מהעבודות או בכל קבוצת עבודות יש איזשהו דין מיוחד שאין בעבודות אחרות, וממילא ההבדלים האלו גורמים לזה שאי אפשר ללמוד את הדין של לשמה מעבודה אחת לשנייה, ולכן אנחנו צריכים למצוא מקור לכל אחת ואחת מהעבודות בפני עצמה. עד כאן ההקדמה השנייה, ועכשיו אנחנו סוף סוף יכולים להתחיל את הלימוד עצמו. כאמור, אנחנו ממש בשורה הראשונה בעמוד א'. אז השלב הראשון של הסוגיה, כמו שהקדמנו, זה מקור לדין של שינוי קודש, כלומר לקורבן אחר, ובשלב הזה נמצא מקור רק לקורבן שלמים, וכאמור אנחנו צריכים מקור לכל אחת ואחת מעבודות. אז לגבי שחיטה המקור הוא, ואם זבח שלמים קורבנו, והרי לא צריך לכתוב כאן את המילה זבח, כי הרבה פעמים כתוב שלמים בלי זבח, אלא מזה שכתוב כאן זבח שלמים, זה בא ללמד שצריך לזבוח לשם שלמים, כלומר שחיטה לשם שלמים. זה לגבי שחיטה. לגבי קבלת הדם, כתוב המקריב את דם השלמים, כאן המילה השלמים מיותר, היה אפשר להיות כתוב המקריב את דמו, אלא זה בא ללמד שצריך הקרבה לשם שלמים. עכשיו, מאיפה אנחנו יודעים שהמקריב הכוונה היא לקבלת אדם? הרי לכאורה בפשטות הכוונה היא להולכת אדם למזבח. הרי בויקרא א' פסוק י' ג' כתוב, והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה, ושם ברור שהכוונה היא להולכת האיברים לכיוון המזבח. אז למה כאן אנחנו אומרים שהקרבה הכוונה היא לקבלה? אז אנחנו לומדים את זה ממה שכתוב שם כמה פסוקים לפני זה, ושחט את בן הבקר לפני השם, כלומר שחטו, ומיד אחרי זה והקריבו בני ארון הכהנים את הדם וזרקו את הדם. אז מזה שכתוב מיד אחרי השחיטה והקריבו, לא יכול להיות שהקריבו זה מדבר רק על ההולכה, כי הרי אי אפשר להוליך את הדם אם עוד לא קיבלו את הדם. ממילא חייבים לומר שכשכתוב הקרבה של דם, הכוונה היא לקבלת הדם, אז מכאן יש לנו מקור שהמקריב את דם השלמים, הכוונה היא שצריך לקבל את הדם לשם שלמים. אז זה המקור לגבי קבלה. עכשיו לגבי הולכה, זה פשוט הולך ביחד עם הקבלה, כי הרי כמו שהרגע אמרנו, התורה בעצם שמה את שניהם באותה מילה, הקרבה. אז יש לנו מקור לשחיטה, קבלה והולכה, מה שנשאר לנו זה זריקה, המקור לזה זה הזורק את דם השלמים, גם כאן השלמים זה מיותר, כי אפשר לכתוב את דמו, אז לומדים מכאן שצריך זריקה לשם שלמים. אז עד כאן המקור בכל ארבע עבודות לדין של שינוי קודש לגבי שלמים, כאמור בהמשך נראה איך לומדים את זה לשאר הקורבנות. עכשיו, בערך באמצע עמוד א', אנחנו עוברים לשלב השני של הסוגיה, וכאן נחפש מקור לדין של שינוי בעלים, כלומר שצריך לעשות את הקורבן לשם הבעלים ולא לשם אדם אחר. כאן, בניגוד לשלב הקודם, חיפוש המקור קצת יותר מסובך. כלומר, בשלב הקודם פשוט הבאנו פסוק לכל אחת מהעבודות בשלמים והכל היה בסדר. כאן לעומת זאת נביא שלושה מקורות וכל אחת מהם על משהו אחר לגמרי. כלומר, המקור הראשון יהיה לגבי שחיטה בתודה ולא נצליח למצוא מקור לשאר העבודות בתודה. המקור השני יהיה לגבי זריקה בקורבן עולה וגם כאן לא נצליח למצוא מקור לשאר העבודות. ורק במקור השלישי, שזה לגבי קורבן שלמים, נצליח למצוא מקור לכל ארבע עבודות. ועוד הבדל בין השלב הזה לשלב הקודם, בשלב הקודם לא הקשנו על אף אחד מהמקורות שהבאנו. בשלב הזה לעומת זאת יהיו לנו קושיות על כל שלושת המקורות שנביא, ולכן השלב הזה יהיה ארוך והוא ייקח אותנו כמעט עד תחתית עמוד ב'. אז המקור הראשון כאמור לגבי קורבן שנעשה שלא לשם הבעלים זה משחיטה בקורבן תודה. כתוב בויקרא זין ובשר זבח תודת שלמיו ביום קורבנו יאכל לא יניח ממנו עד בוקר. ומזה שכתוב זבח תודת שלמיו שלכאורה זה מיותר, אז דורשים שהזביחה, כלומר השחיטה, צריכה להיות לשם קורבן תודה. אז זה בעצם מקור שצריך לשחוט לשם הקורבן, אבל כיוון שלעניין הזה כבר הבאנו מקור בשלב הראשון של הסוגיה, אז הגמרא דורשת לפי אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם שמענו עניין לשינוי הקודש, כי לזה כבר יש לנו פסוק, אז תנאו עניין לשינוי בעלים. ומכאן נלמד שלא מספיק לשחוט לשם הקורבן, אלא גם צריך לשחוט לשם הבעלים הנכונים. אז זה היה המקור הראשון לגבי לשם הבעלים, למדנו את זה משחיטה בעולה, ועכשיו על המקור הזה הגמרא מביאה קושייה. מה הקושייה? שואלת הגמרא איך אפשר ללמוד מהפסוק זבח תודת שלמיו, הרי הפסוק הזה כבר תפוס לשני לימודים אחרים, נאמר את שני הלימודים ונאמר את התשובה של הגמרא על כל אחד מהם. הלימוד הראשון זה מזה שכתוב כאן תודת שלמיו, שתודה שנשחטה לשם שלמים גם היא קשרה, כי תודה זה בעצם סוג של שלמים, אז לכאורה הפסוק תפוס. עונה הגמרא תשובה פשוטה, הדין שעכשיו הזכרנו לומד את זה מתודת שלמיו, אנחנו לעומת זאת לומדים את העניין של לשמה מזבח תודת שלמיו, ולכן אין בעיה ללמוד גם את זה. אז זה היה דין אחד שלכאורה הפסוק כבר תפוס בשבילו, אבל את זה דחינו, אבל עכשיו הגמרא מביא הדין נוסף שהוא במפורש כן לומד את זה מהמילה זבח, וזה הדין שכמו שלגבי תודה הפסוק אומר שצריך לאכול את זה באותו יום ובלילה שאחריו, לומדים מהמילה זבח שגם לגבי זבחים אחרים, כלומר חטאת ואשם, שגם הם נאכלים ליום ולילה, כלומר לאותו יום וללילה שאחריו. אז הנה לכאורה המילה זבח כבר תפוסה, אז איך אפשר ללמוד מזה לעניין של לשמה? עונה הגמרא שאפשר ללמוד מהמילה זבח את שני הדינים. למה? כי אם זבח רק בא ללמד לגבי אכילה, אז התורה הייתה צריכה לשים את המילה זבח צמוד לנושא של האכילה. כלומר, במקום שיהיה כתוב ובשר זבח תודת שלמיו ביום קורבנו יאכל, שיהיה כתוב ובשר תודת שלמיו זבח ביום קורבנו יאכל. אלא, כיוון שהתורה בכל זאת שמה את זבח לא צמוד לאכילה, כנראה שזה בא ללמד גם את העניין שצריך לזבוח לשם תודה, וגם שיש עוד זבחים שנאכלים ליום ולילה. אז עד כאן התשובה על השאלה על המקור הראשון. אז בעצם המקור הראשון נשאר טוב. המקור הראשון אומר ששחיטה של קורבן תודה צריכה להיות לשם הבעלים. עכשיו השאלה היא האם אפשר ללמוד מכאן לשאר העבודות, או שלשאר העבודות מצטרך להביא מקור נפרד. אז ללמוד פשוט משחיטה לשאר העבודות זה ודאי שאי אפשר, כי כמו שאמרנו בהקדמה, אי אפשר ללמוד מעבודות אחת לשנייה. אבל הגמרא מציעה דרך אחרת ללמוד את זה, והיא אומרת, כמו שבשינוי קודש סיכמנו שבכל העבודות זה פוסל, כלומר לא הבדלנו בין העבודות השונות, אז אפשר ללמוד משינוי קודש לשינוי בעלים, שגם בשינוי בעלים לא נבדיל בין העבודות השונות. זאת ההצעה הראשונה, ואז יספיק לנו המקור הזה לגבי שחיטה, אבל דוחה הגמרא ואומרת שאי אפשר ללמוד משינוי קודש לשינוי בעלים, כי יש דינים ששינוי קודש חמור יותר משינוי בעלים, אז אולי הוא גם חמור בזה שהוא פוסל בכל העבודות, ואי אפשר ללמוד לשינוי בעלים שגם זה יפסול בכל העבודות. מהם הדינים שבהם שינוי קודש חמור משינוי בעלים? הגמרא מביאה ארבעה דינים כאלה, בסוף היא דוחה שניים ונשארת עם שניים. נתחיל באלה שהגמרא לא דוחה. שינוי קודש פוסל גם בקורבן ציבור, לעומת זאת שינוי בעלים לא שייך בקורבן ציבור, כי זה שייך לכולם. הבדל נוסף שאותו כבר הזכרנו מקודם, שינוי קודש פוסל בכל ארבעה עבודות באופן ישיר. לעומת זאת שינוי בעלים פוסל רק בזריקה, כי הזריקה היא זאת שעושה את הכפרה וצריך לעשות את הכפרה לשם הבעלים הנכונים. וכאמור, כל הנושא שלנו כאן למצוא מקור גם לשאר העבודות. הכוונה היא לא שבשאר העבודות אם הוא יחשוב לבעלים אחרים זה יפסול, אלא שבשאר העבודות הוא יחשוב שאת הזריקה הוא יעשה לבעלים אחרים, רק אז זה פוסל, אבל זה לא פוסל בשאר העבודות באופן ישיר. אז זה דבר נוסף שבו שינוי קודש חמור משינוי בעלים. אלה שני הדברים שבהם שינוי קודש חמור יותר והגמרה לא דוחה. שני הבדלים נוספים שאותם הגמרה דוחה זה ששינוי קודש הוא פוסל בגוף הקורבן ושינוי בעלים פוסל רק בגברה, כלומר לא בגוף של הקורבן עצמו, אבל את זה הגמרה מיד דוחה ואומרת שאין מקור לחלוקה הזאת. הבדל נוסף זה ששינוי קודש הוא אסור גם אחרי שהבעלים מתו, לעומת זאת שינוי בעלים לכאורה לא שייך אם הבעלים מתו. זה ההבדל הרביעי, אבל הגמרא אומרת שרב פנחס חולק על זה והוא אומר שגם שינוי בעלים שייך אחרי המיטה של הבעלים, כי צריך להקריב את הקורבן לשם היורש של הבעלים ולא לשם אדם אחר. אז אלו היו שניים או ארבעה דברים שבהם שינוי קודש חמור משינוי בעלים, וזה גורם לזה שאנחנו לא יכולים לומר שכמו שבשינוי קודש לא הבדלנו בין העבודות השונות, גם בשינוי בעלים לא נבדיל. ממילא זה שמצאנו מקור בשחיטת תודה לא יעזור לנו לשאר העבודות, ולכן אנחנו צריכים למצוא מקורות נוספים. אז בזה אנחנו עוברים באמת למקור השני, שזה בשורה השביעית בעמוד ב', זה מקור של רבשי. הוא מביא מקור ממה שכתוב, ונרצה לו לכפר עליו. לכפר, הכוונה היא הזריקה, ועכשיו יש שני שלבים מאיזה מילה נוספת הוא לומד שזה דווקא לשם הבעלים. בהתחלה הגמרא אומרת שלומדים את זה מלכפר עליו, משמע עליו ולא על מישהו אחר, אבל את זה הגמרא דוחה כי את המילה עליו צריך ללימוד אחר. לכן בשלב השני אומרת הגמרא שהוא לא לומד את זה מעליו, אלא מהמילה לא, כלומר מ"ונרצה לא לכפר", כלומר דווקא כשזרקו בשבילו ולא כשזרקו למישהו אחר. אז בינתיים יש לנו מקור בשחיטת תודה ויש לנו מקור בזריקה של עולה, אבל עדיין אין לנו מקור לקבלה והולכה, וכאמור אי אפשר ללמוד מעבודה אחת לאחרת. לכן זה מוביל אותנו למקור השלישי, שגם הוא של רב אשי, זה נמצא בשליש העליון של עמוד א'. הפעם המקור הוא מאיל של נזיר, שזה סוג של קורבן שלמים, והמקור מלמד על כל ארבעת עבודות שצריך לעשות אותם לשם הבעלים. מה הפסוק? כתוב, ואת האיל יעשה זבח שלמים להשם. אז אנחנו לומדים מכאן שצריך לעשות אותו, כלומר את כל ארבעת העבודות של העשייה, לשם זבח שלמים להשם. אז מכאן מקור שצריך לשחוט את זה לשם הקורבן הנכון, אבל כיוון שאת זה כבר למדנו, אז עוד פעם, כמו במקור הראשון, אנחנו משתמשים בכלל של אם אינו עניין, כלומר אם אינו עניין לשינוי קודש, תנאו עניין לשינוי בעלים. אז יש לנו מקור באל נזיר לכל העבודות שצריך לעשות אותם לשם הבעלים, ומאל נזיר אנחנו לומדים לכל השלמים, כי כתוב בפסוק, ותאיל יעשה זבח שלמים, הרי אפשר להיות כתוב זבח שלמיו, אז למה כתוב שלמים? בשביל ללמד שהדין הזה שצריך שזה יהיה לשם הבעלים, זה נכון בכל סוגי השלמים. אז זה היה המקור השלישי, שבו סוף סוף הצלחנו להביא מקור לכל ארבע עבודות, אבל מעבר לזה שהמקור הזה גם כן הוא רק על שלמים ולא על שאר הקורבנות, את זה נפתור אחר כך, רווח הבר אבא מקשה קושייה על עצם המקור. מה הקושייה? הרי בפסוק כתוב, ואת האיל יעשה זבח שלמים להשם. וכמו שהזכרנו כמה פעמים, כשכתוב זבח, הכוונה היא לזביחה, כלומר לשחיטה. אז לכאורה אי אפשר ללמוד מיעשה שכל העבודות צריכות להיות לשמה, אלא צריך לדרוש את הפסוק בצורה של כלל ופרט, כלומר הכלל זה יעשה, שזה כולל את כל העבודות, ומיד אחרי זה יש את המילה זבח, שזה הפרט, כלומר שדווקא השחיטה צריכה להיות לשמה ולא כל העבודות. אז בעצם יש לנו פה כלל ופרט, והכלל הוא שכשיש כלל ופרט, אז אומרים שאין בכלל, אלא מה שבפרט. כלומר שהשורה התחתונה היא שרק בזביחה צריך שזה יהיה לשמה ולא בשאר העבודות. זאת הקושייה על המקור השלישי, ולפי הקושייה הזאת, באמת גם כאן יש מקור רק לשחיטה ולא לשאר העבודות. על הקושייה הזאת הגמרא מביאה שני תירוצים, אחד של רבא ואחד של רבינה. התירוץ של רבא הוא ממש באמצע עמוד ב', הוא אומר שמצב כזה אי אפשר ללמוד אותו ככלל ופרט. למה? כי זה נקרא כלל שהוא לא מלא. מה הכוונה כלל שהוא לא מלא? הכוונה היא שעוד לפני שספקנו להבין את הכלל, כבר נדחף פנימה הפרט ורק אחרי זה הבנו במה מדובר. כלומר אצלנו כתוב בהתחלה את האיל יעשה, שזה הכלל, אנחנו עוד לא יודעים יעשה מה, מיד אחרי זה כתוב זבח, שזה כבר הפרט, ורק אחרי זה כתוב שלמים להשם. אז זה נקרא כלל חסר, ובמצב כזה אומר רבא שלא דורשים כלל ופרט, אלא הולכים רק לפי הכלל, ולכן זה כולל את כל העבודות שצריך לעשות אותם לשמה. זה היה התירוץ של רבא שאומר למה לא אומרים כאן כלל ופרט, אלא רק כלל. התירוץ השני זה של רבינה, הוא אומר שגם כלל חסר כזה כן דורשים בכלל ופרט, אלא שהוא אומר שכאן זה לא כלל ופרט, אלא זה כלל ופרט וכלל. כלומר, הכלל זה יעשה, הפרט זה זבח, ואז יש עוד כלל שזה המילה להשם שבסוף שצריך לעשות את כל הדברים לשמה. אז שוב כתוב כאן, ואת האיל יעשה זבח שלמים להשם, יעשה זה כלל, זבח זה פרט, ולהשם זה כלל. אז כשיש לנו כלל ופרט וכלל, אנחנו לא הולכים רק לפי הפרט, אלא לכל מה שדומה לפרט. אז מה דומה לפרט? כל ארבע עבודות שגם אותם צריך לעשות לשמה. זה היה התירוץ של רבינה לקושייה למקור השלישי, אבל עכשיו על התירוץ הזה הגמרא מביאה שתי קושיות ומתרצת אותם. קושייה אחת זה שלכאורה אי אפשר לעשות כלל ופרט וכלל כשהכלל הראשון לא דומה לכלל השני. הרי הכלל הראשון זה יעשה, כלומר דווקא עבודות צריכות להיות לשמה כי הם העשייה. לעומת זאת הכלל השני שזה מהמילה להשם, זה לכאורה אומר שכל דבר שקשור לקורבן צריך להיות לשמה, אפילו שפיכת השיריים, הקטרת האימורים, כלומר לא רק דברים שמארבע עבודות של הקורבן. אז כאמור לכאורה כששני הכללים לא דומים אי אפשר לעשות כלל ופרט וכלל, זאת השאלה הראשונה. על זה עונה הגמרא, לא נורא, באמת גם במצב כזה רבי ישמעאל אומר שאפשר לעשות כלל ופרט וכלל. אז את הקושייה הראשונה על התירוץ של רבינה שזה כלל ופרט וכלל דחינו, ועכשיו הקושייה השנייה. רבינה אמר שכיוון שזה כלל ופרט וכלל, אז הולכים כעין הפרט. ואמרנו מה זה כעין הפרט? כמו שהפרט שזה הזביחה, כלומר השחיטה, זה אחת מארבע עבודות, אז גם בשאר ארבע עבודות צריך שיהיו לשמה, אבל על זה מקשה הגמרא, לכאורה כשאומרים כעין הפרט, צריך לצמצם יותר. כלומר, שזה לא מספיק שהם יהיו כעין הפרט בזה שהם אחת מארבע עבודות, אלא צריך שהעבודות שלהם אנחנו לומדים יהיו דומות לפרט ביותר מזה. במה הם יהיו דומות? אז זה מחזיר אותנו להקדמה של השיעור, ששם אמרנו במה כל עבודה דומה לעבודה אחרת ובמה היא שונה. אז הגמרא כאן מציעה בקושייה שני דברים, או שנאמר שזה צריך להיות דווקא דבר שחווים עליו גם מחוץ למקדש, כלומר שחיטה וזריקה ולא קבלה, או שזאת תהיה עבודה שעושים אותה דווקא בצפון, כלומר שחיטה וקבלה ולא זריקה. בכל אופן, לפי הקושייה הזאת, אפשר ללמוד מהפרט שזה שחיטה או לקבלה או לזריקה, אבל אי אפשר ללמוד לשניהם. זאת הקושייה השנייה על התשובה של רבינה שזה כלל ופרט וכלל, ועל הקושייה הזאת הגמרא מביאה שני תירוצים. תירוץ אחד אומר שכיוון שכל העבודות דומות במשהו ושונות במשהו, אז כולם נחשבות דומות באותה מידה ואפשר ללמוד לכל ארבעת העבודות. תירוץ שני אומר, אתה צודק, באמת מהמקור השלישי הזה לא נוכל ללמוד לכל ארבע עבודות, אלא נלמד את שחיטה ולמה שדומה לו בזה שהוא צריך צפון, כלומר לקבלה, ונצרף גם את הולכה. ואילו את זה שזריקה צריכה להיות לשמה, באמת לא נלמד מהמקור השלישי, אלא מהמקור השני של ונרצה לו לחפר עליו שכתוב בעולה. אז בזה סיימנו להציל את המקור השלישי שדיבר על שלמים, ראינו שני הסברים למה זה לא כלל ופרט, ובזה בעצם סיימנו את השלב השני של הסוגיה של מקורות שצריך לשם הבעלים. בינתיים יצא לנו בשלב הזה שיש לנו שלושה מקורות, מקור אחד זה בשחיטה בקורבן תודה, מקור שני זה בזריקה בקורבן עולה, ומקור שלישי זה בכל העבודות בשלמים. זה היה לגבי שינוי בעלים. בשלב הראשון של הסוגיה דיברנו על שינוי קודש, גם שם ראינו מקורות לכל ארבע עבודות, אבל כל המקורות היו רק לגבי קורבן שלמים. ועכשיו, בשלב השלישי של הסוגיה שמתחיל בשורה הרחבה הראשונה בעמוד ב', השאלה היא איך אנחנו לומדים שזה לא רק בשלמים שכל העבודות פוסלות, אלא בכל הקורבנות. אז כאן יש שתי הצעות, הצעה הראשונה נדחית והשנייה מתקבלת. הצעה הראשונה אומרת בוא נלמד בבניין אב משלמים לשאר הקורבנות, אבל הגמרא מיד דוחה כי יש בשלמים דינים שהם חמורים יותר משאר הקורבנות, ממילא אי אפשר ללמוד מהחמור לקל. מהם הדינים החמורים? רק נאמר אותם ככותרות, לא נסביר אותם כרגע. בשלמים תמיד צריך סמיכה של ידי הבעלים על הקורבן, וצריך נסכים של יין, וצריך תנופה של חזה ושוק. לעומת זאת בשאר הקורבנות זה משתנה מקורבן לקורבן, אבל באף אחד לא צריך את כל הדברים האלו. לכן ללמוד בבניין אב משלמים לשאר הקורבנות אי אפשר, לכן הגמרא מביאה הצעה שנייה, וזה שלא לומדים את זה מבניין אב, אלא מהקש. כתוב בויקרא זין, זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים. אז יש כאן פסוק שמביא את כל הקורבנות ביחד, וזה בא להקיש ביניהם, שכמו שבשלמים צריך שכל העבודות יהיו גם לשם הקורבן וגם לשם הבעלים, אז כך גם בשאר הקורבנות. אז יש לנו מקור לשני סוגי הפסולים, בשלמים ובשאר הקורבנות ובכל העבודות. ما מה שנשאר לנו ארבע שורות לפני סוף עמוד ב' זה משהו שראינו גם בבית עמוד א', וזה שהגמרא שואלת, נכון, יש לך מקור שכל הקורבנות צריך לכתחילה לעשות אותם לשמה. אבל מה הדין בדיעבד אם לא עשו את זה לשמה? האם זה פוסל לגמרי? האם זה קשר לגמרי? עונה הגמרא מהפסוק שכאמור הזכרנו בבית עמוד א', מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך נדבה. אז יש פה מצב שנדר הופך לנדבה, רק שבפסוק לא מובן למה זה הפך לנדבה. אז כיוון שלמדנו בשאר המקורות שצריך שזה יהיה לשמה, אז אנחנו מפרשים גם את הפסוק הזה שצריך לעשות לפי מוצא שפתיך, כלומר לעשות לשם הקורבן והבעלים המקורים, כלומר לשמה. ואם לא עשית את זה, אז הנדר יהפוך לנדבה, כלומר זה עדיין קורבן כשר, אבל הבעלים לא יוצאים בו ידי חובת הנדר. אז זה מקור לזה שזה לא פסול לגמרי, אלא רק לא יוצאים בו ידי חובה. כמובן שבהמשך הגמרות נצטרך להביא מקור לחטאת ופסח, שבהם הקורבן כן פסול לגמרי, ולא רק שהבעלים לא יוצאים ידי חובה. בזה הגענו לשורה השלישית בדף הבא, נסיים כאן, נחזור על מה שראינו היום. הנושא שלנו היום היה מקור לשני דיני לשמה, לשם הקורבן ולשם הבעלים. התחלנו את השיעור בהקדמה למה אי אפשר ללמוד מעבודה לעבודה, כי יש חומרות בכל אחת או בכל כמה מעבודות ביחס לשאר העבודות, ואחרי זה ראינו את המקורות עצמם. אז לגבי שינוי קודש, כלומר לשם קורבן אחר, ראינו מקור נפרד לכל אחת מעבודות, כשהולכה וקבלה הולכות ביחד. לגבי שינוי בעלים, ראינו שלושה מקורות. גם כאן ניסינו לומר שאולי נלמד מאחת מעבודות לשאר העבודות, אבל אמרנו שמעבודה לעבודה אי אפשר, וגם אי אפשר לומר שכמו שבשינוי קודש אין הבדל בין עבודות, אז אולי גם בשינוי בעלים, כי יש גם דינים מיוחדים שיש בשינוי קודש שאין בשינוי בעלים, לכן אי אפשר ללמוד מכאן לכאן. בכל אופן נזכיר את שלושת המקורות שראינו לגבי שינוי בעלים. מקור אחד היה לגבי שחיטה בקורבן תודה, שאומנם הוא מלמד על שינוי קודש, אבל כיוון שלזה כבר יש מקור, אז הוא מלמד על שינוי בעלים. מקור שני היה לגבי זריקה בקורבן עולה, שזה מלמד ישירות על שינוי בעלים, כתוב ונרצה לא לכפר. מקור שלישי היה לגבי אל נזיר, ומזה למדנו לכל השלמים שכתוב ותעיל יעשה זבח שלמים להשם. מכאן למדנו שאת כל העשיות צריך לעשות לשם השלמים, וגם כאן, כיוון שלזה כבר יש מקור, אז לומדים לשינוי בעלים. על זה הקשנו הרי לכאורה זה כלל ופרט, אז איך אפשר ללמוד, ותרצנו שני תירוצים, או שזה לא כלל ופרט כי זה כלל חסר, או שזה כלל ופרט או כלל, ואז הולכים לפי מה שדומה לפרט, כלומר כל ארבע עבודות. בשלב השלישי אמרנו, נכון, יש לנו מקורות בשלמים וקצת בשאר הקורבנות, אבל איך לומדים את זה גם לשאר הקורבנות? אז ניסינו ללמוד משלמים, אבל אמרנו שיש דינים שבהם שלמים חמורים ולכן אי אפשר. אז בסוף למדנו מייקש מפסוק שמקיש את כל הקורבנות זה לזה. ולסיום אמרנו שכל זה רק מקור לזה שצריך לשמה, אבל בדיעבד אם הוא לא עשה לשמה, אז הבאנו את הפסוק שרב אבי בבית עמוד א', מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך נדבה, שאם הוא לא עשה לשמה זה לא פוסל לגמרי, אלא זה רק יורד מנדר לנדבה, כלומר שהוא לא יוצא ידי חובה. לגבי פסח וחטאת, נראה מקור בהמשך שאצלם זה כן נפסל לגמרי כל טוב.